פרק הפי הוא מבחינה מסוימת סיכום של הפרקים האחרונים. מחילה. פרק הפי הוא לא סיכום, אני חושב סיום, תוספת חשובה מאוד מאוד מאוד. קצת סיכום, אבל הוא קודם כל מסיים את כל הפרקים האחרונים שעוסקים במאוד. קרוב אליך הדבר מאוד. לפיך ובדברך לעשותו. רק נזכיר שהקושי הגדול שעליו דיבר האדמו"ר הזקן בפסוק שהוא בעצם היסוד של כל התניא כולו, איך אנחנו יכולים להגיד שתורה ומצוות ושלב כמה לתורה ומצוות זה קרוב מאוד. הגענו למסקנה שבהתבוננות ובמהלך שלם שקשור לכל המנגנון הגדול של ההתבוננות, של הבינוני המתבונן, אפשר להבין את המושג כי קרוב אליך. את המושג של קרוב. זה החלק הראשון הארוך. הבנו גם שלמרות שהוא קרוב אליך ובשלושת לבושי הנפש אתה יכול להגיע בפיך. בגור, בלבבך, במחשבה. במובן הזה בלבבך, הכוונה היא במחשבה. ובמעשה לעשותו, עדיין, כיוון שזה במנגנון שבו אתה מפתח את הכל בהתבוננות, סביר מאוד להניח שאתה תגיע לזה שהבלבבך לא יהיה במובן שהלב בוער. כי לא כל אחד זוכה לזה. רק צדיקים ליבם ברשותם. והם הצדיקים במעמד שמתאר התניא. אבל גם הבינוניים, הם לא יכולים להגיד שהם מגיעים למדרגה של ליבם ברשותם. מגיעים לשלב כזה שבו במוח, בתובנות, הם יכולים להגיע לאהבה ויראה, כפי שקרא לה התניא, אהבה ויראה בתבונה. והמנגנון הוא כזה שבעקבות אהבה ויראה בתבונה, אז המוח מצווה את הלב, הלב מבטע, והאדם מגיע כל פעם בעוד חיזוק ובעוד חיזוק לזה שהלב נמצא שם. זה המקום של התפילה במהלך הזה של הלב שמעלה את האדם למקומות של מוחין וגדלות. זה המקום שהלב קמה לפעמים עוד יותר, וכך האדם יכול לחיות שם. אם כן, מה פירוש קרוב מאוד? הרי זה ודאי לא מאוד. ואז אמר התניא מפרק י"ח ואילך, שהמאוד הוא לא מנגנון, או הוא מנגנון אחר לגמרי. הוא לא מנגנון שאתה יכול לנהל אותו, אלא הוא בעצם ירושה. המאוד הוא עצם היותך יהודי. ובעצם היותך יהודי קיבלת בירושה מאבותינו שהיו מרכבה וכו' 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 את היהודיות שבך, שהיא מגיעה מחוכמה באצילות, והיא מגיעה ויורדת ומשתלשלת לכל אחת ואחד מאיתנו, והיא האין סוף. במה היא באה לידי ביטוי? היא לא מילים גדולות. במה היא באה לידי ביטוי? וזה שבסופו של דבר הנקודה הקיימת, המאפיינת את היהודיות שיש בכל אחת ואחד מאיתנו, ושבדקה הקיימת האחרונה הוא ימסור את נפשו על השם אחד. לא עלינו אנשים נבחנו בזה. וזה מופיע בשעות של מסירות נפש וכו' וכו' וכו'. אבל המסירות הזאת על השם אחד נובעת לא ממנגנון מובן, לא ממציאות אנושית. יש לה במילים של ילדים קטנים, במתמטיקה מינוס ופלוס. המינוס הוא שאני לא יכול להפעיל את זה עם שלט קרוב או רחוק, כי זה אלוקי. הפלוס הוא שכשזה מופעל, המילים מינוס ופלוס הן ילדותיות. אני בכוונה משתמש בהם לרגע. השוני הגדול הוא שכשזה מופעל, אז הדחילו הוא בתוך רחימו. זאת אומרת, במנגנון נורמלי, גם אם אני מפעיל את ההבנה ואת ההתבוננות, אני צריך להפעיל התבוננות ואני יכול להגיע לאהבת דבר מסוים, ואני צריך להפעיל עכשיו התבוננות שלמה, ולהגיע ליראה של עונה, של חטא, של רוממות, של יראת אין עוד מלבדו, וכו' וכו' וכו'. יש אהבה ויש יראה. אבל בסיפור שלנו, כיוון שמדובר במין גילוי של אינסטינקט, בגילוי של משהו טבעי, אנחנו אומרים כל הזמן, כמו כלב, שמתעורר בו הכלבי שבו, מין גילוי של היהודי שבך, כשזה מתעורר, אז זה מתעורר בנביחות שאי אפשר לתאר להבדים. זה מתעורר בדחילו בתוך רחים. מה המידע הזה כל כך מהותי לנו? מהותי לנו לא רק לידיעה, הוא מהותי לנו לשניות של כל שנייה ושנייה. איך כתוב? חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. על זה דיברנו. חיבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום. כשהם יודעים שהם בנים למקום, אז זה לא הם יותר חביבים. אלא זה הופך את כל החיים למשהו אחר לגמרי. למה? כי ברגע שאני קולט שהנקודה המאפיינת, המהותית של היהודי, היא ההתקוממות נגד כל מה שפוגע באין עוד מלבדו. ומה זה בעצם כל מה שפוגע באין עוד מלבדו? אלה היו הפרקים האחרונים. כל מה שמאפשר לקיים עוד הוויה חוץ ממנו יתברך. הדבר הראשון שמאפשר לקיים עוד הוויה, חוץ ממנו יתברך, זה האגו שלי. זה הקליפה שלי. זה הסתרה אחר. זה לעומת זה עשה האלוקים. התפיסה הזאת אומרת, אין שוב את שלושת החלקים האלה של מצווה אסור ובאמצע חופשי. אין דבר כזה. יש או סתרה אחר או סתרה דקדושה. וברגע שזה לא סתרה דקדושה, זה אוטומטית סתרה אחר. ממילא, אין שום חלוקה הקטנה ביותר בעולם בין עבירה קטנה לעבירה גדולה, זה היה הפרק האחרון. כל החלוקה היא דמיון שלנו בראש. שום חלוקה. מה שבמצוות מסוימות יש יארג ועל יעבור ובאחרות אין, וכאלה בפיקוח נפש ובאחרות אין, את כל זה הגדיר התניא, זה גדירת הכתוב שמשתנה מפעם לפעם. זה מציאויות שונות, זה קשור למערכת אחרת לגמרי. אבל מבחינה אמיתית, אין שום חלוקה כלשהי בין מצווה קלה למצווה חמורה מסיבה אחת. כי מהי עבירה בעצם? עבירה היא עבודה זרה. עבירה היא עבודה זרה, כי פשוטו. המושג עבירה שווה עבודה זרה. נשמע נורא מבהיל. לא, זה לא כל כך מבהיל, לא צריך להיבהל. אומר התניא, לא רק שזה לא מבהיל, אלא אני הולך להגיד לך משהו הרבה יותר קשה. העבודה זרה, וזה היה הפרק האחרון, העבודה זרה שהיא הקליפה בעצמה, היא דבר רע מאוד. אבל העבירה שאני עושה היא הרבה יותר רע מזה. כי היא באה מתוך החלטה, מתוך בחירה. כאילו הקליפה בעצמה, העבודה זרה בעצמה, הקליפה התמאה, היא קליפה תמאה, היא בסופו של דבר, באלוהים אחרים, באחוריים, בקדושה, עושה את רצון השם. אבל אני בטל ותפל לקליפה ולסתרה אחרי זה. כשאני מכניס ומפנים לעצמי שבעצם זה מה שקורה בפעולה כזאת, ואז אני עוצר ואומר את הנשק האחרון, זוכרים את כלי הנשק שדיברנו עליו? רוח שטות. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. מה זאת רוח שטות? זה היה ההגדרה החשובה ביותר שאיתה אנחנו עכשיו הולכים בזמן האחרון. שאלנו מה רזו, מה פרוש רוח שטות? האדם חוטא, הוא חשב, הוא הגיע למסקנו, מה זה? רוח שטות, אומר התניא, היא בעצם דבר כפול. רוח שטות היא א', מה שמכסה ומעלים ומסתיר ממני את האהבה המסותרת שיש בי לקדוש ברוך הוא. הרוח שטות היא זו שאומרת, הרי אני פועל לפי ההיגיון. רוח שטות היא שאני לא סתם בכלל את ליבי למשהו שקיים בי, שהוא הטבע האלוקי שלי, פרק יוטט, נר השם, זוכרים? למה נמשל האדם נר השם נשמת אדם כמו האש ששואפת כל הזמן לטבעה האלוקי? לא כי זה הגיוני. לא כי אישם תקבל משהו, אלא הפוך. רוח השטות א' מסתירה ממני את האהבה המסותרת שיש באדם, והדבר השני שרוח השטות עושה זה את הפעולה ההפוכה. רוח השטות באה אליי ואומרת לאדם, בזה שאני עושה פעולה מסוימת אני לא מאבד את יהודיותי. הרי יהודיותי היא משהו, אני לא יודע מה הוא, אבל היא משהו שהוא בסדר, איש כי תסתה אשתו, אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, לומדים מהמילה הזאת, בפעולה אחת, בחטא אחד, בעבירה אחת, קלה כזאת או קלה כזאת, אני לא מאבד את יהודיותי שבי. וברגע שאני מפנים לעצמי שבכל עבירה בעצם, במוצאי שבת יתרו, בכל עבירה בעצם יש לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, כי מה זה אלוהים אחרים? זה לתת לקליפה מקום, ואין שום חלוקה בין לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי של פסל כזה גדול או של עבודה זרה כזאת גדולה, לבין לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי של קליפה. ברגע שאני מפנים את זה יותר ויותר, אני מתחיל לקלוט מהי ההתמכרות שיש לי לסתרה אחת, מהי ההתמכרות שיש לי לקליפתיות. וכשאני קולט את ההתמכרות לקליפתיות, אז יש לי יכולת להשתמש בידיעה הזאת של הקרוב אליך הדבר מאוד, ולהביא את בפיך, וכאן הנקודה שאיתה אנחנו מסיימים ומתחילים את פרק קפה, ולהביא את בפיך וביל לבבך לעשותו לממשי. מה פירוש? מה זה ביל לבבך? זוכרים? אמרנו שביל לבבך במנגנון של הקרוב, ביל לבבך במנגנון של הקרוב, זה לפעמים מגיע רק למחשבה. אהבה ויראה ש... בתבונה. זה לא בוער תמיד. אבל כיוון שאמרנו שבמנגנון של המאוד, אז הבלבבך הוא מה? שהלב בוער, בלבבך פירושו באהבה ויראה ממש, בפעילות שהלב בוער, צדיקים הם ברשות ליבם, ואדם לא יכול להגיע למדרגה הזאת. אבל כשמנגנון המאוד, אתה מודע לו, אז אתה יכול להגיע לקרוב אליך הדבר מאוד בפיך וביל לבבך, לא רק במובן של התבונה, אלא מעבר למובן של התבונה גם במובן של הבערה. אז אתה יכול להגיע ממש גם למובן של הבערה בביל לבבך. את כל זה אמר התניא עד כאן. פרק כ"ה הוא מתחיל בהתחלה במה שנראה כמו סיכום, אבל מיד אחר כך הוא מגיע לנקודה הבעייתית ביותר, היא הנקודה הנפלאה שאיתה הוא מסיים את הכל, את הכל, את החלק הזה, שממנה מתחילה העבודה.
בעצם ההבדל הוא רק המודעות.
כן.
בין הבעירה לתבודה.
ודאי. וזהו שכתוב. כי קרוב אליך הדבר מאוד וגומר. כי קרוב אליך הדבר מאוד, הכוונה היא עכשיו שאני יכול לקיים תורה ומצוות בלבבך, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך, לא במובן של, אתם זוכרים, במנגנון הראשון הוא אמר שצריך לקרוא בלבבך לעשותו. כלומר, זה מספיק כדי לפעול. אבל עכשיו הוא מדבר על כי קרוב אליך הדבר מאוד בלבבך להגיע למאוד, להגיע ללב הקמה. זהו שכתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, שבכל עת ובכל שעה, כאן הוא מקפל אגב את החידוש של הפרק, התמידיות. האם זה יכול להיות דבר תמידי? או שהרעיונות האלה הם רק ברגע של איזה משהו הרואי כזה? הוא ימשיך את זה סביב נושא העבודה הזרה, הוא יעלה על מוקש נוסף, וכשנפרק אותו, בעזרת השם נחזור לנקודה הזאת. שבכל עת ובכל שעה בידו של אדם וברשותו הוא להעביר רוח שטות. מהי רוח שטות? מה שגורם לאדם לחשוב שהוא לא מאבד את יהודיותו בפעולה כזאת או אחרת. והשכחה, השכחה של מה? של האהבה המסותרת שיש בתוכי, שבכל עת ובכל שעה בידו של אדם וברשותו הוא להעביר רוח שטות והשכחה מקרבו, ולזכור ולעורר אהבתו להשם אחד, המסותרת בוודאי מלבבו בלי שום ספק. זאת האהבה היוצאת, לא עלינו, בשעות שהאדם מרגיש שכבר אין לו את הגוף, והיא יכולה להופיע כאן. חיבה יתרה נודעת. וזה יכול להופיע בכל עת ובכל שעה. זה המהפכה. וזה שכתוב ובלבבך. לא רק במובן של בלבבך לעשותו של מחשבה, אלא בלבבך ממש באהבה ויראה. ונכלל בה, באהבה הזאת, גם דחילו. קראנו לו דחילו בתוך רחים. דהיינו, מה הדחילו? מה הפחד? המורה? דהיינו, שלא להיפרד בשום אופן מייחודו ואחדותו יתברך, אפילו במסירת נפש ממש, בלי שום טעם ושכל מושג, אלא בטבע אלוקי. כמו מה שלמדנו, נר השם נשמת אדם. וכל שכן, זה מה שלמדנו לגבי האישה המנאפת, באיש איש כי תישא רוח שטות בשבירת התאוות. ההיגיון יעמוד ויאמר לי כך, אם בטבעי האלוקי אני מוכן למסור את נפשי, אז למה אני לא מוכן לשבור את התאווה שלי הזאת עכשיו? וכל שכן, בשבירת התאוות הקלה מייסורי מיטה, שקרוב אליו הדבר יותר לכבוש היצר, כי קרוב אליך הדבר מאוד, הכוונה היא קרוב אליך גם במובן הבא של המילה, הפעם הדבר האחרון בפסוק, קרוב אליך במובן של זמין, available, אפשרי כל רגע. איך? לאט לאט. וכל שכן בשבירת התאוות הקלה מייסורי מיטה, שקרוב אליו הדבר יותר לכבוש היתר. הן בבחינת סור מרע. כאן יש משפט ארוך, אני קורא רגע ברשותכם את כולו, ואז אני חוזר אליו. וכל שכן אם כן חזרה לבשבירת התאוות הקלה מייסורי מיטה, שקרוב אליו הדבר יותר לכבוש היצר, הן בבחינת סור מרע, הימנעות מעברות, אפילו מעבירה קלה של דברי סופרים, שלא לעבור על רצונו יתברך בכלל. למה? מאחר שנפרד בה, בעבירה, בביצועה, מייחודו ואחדותו, כמו בעבודה זרה ממש בשעת מעשה. כשהוא יכניס לעצמו את העניין. עכשיו בתוך משפט ארוך, הרי המשפט מתחיל בקרוב הדבר מאוד, הן בבחינת סור מרע, והחצי השני יהיה והן בבחינת ועשה טוב. הוא יגיע לחצי השני, אבל תראו רגע כמה המשפט ארוך, ואנחנו עוד רגע נחזור לכל הבירור שלו. טוב, אבל נקרא את הכל. הן בבחינת סור מרע, אפילו מעבירה קלה של דברי סופרים שלא לעבור על רצונו יתברך, מאחר שנפרד בה מייחודו ואחדותו כמו בעבודה זרה ממש משעת מעשה. סוגריים מרובות. והרי גם בעבודה זרה יכול לעשות תשובה אחר כך. עוד מעט נביא מה הוא אומר פה. כאן הוא נוגע בנקודה מדהימה שהיא ההסבר. ואף שהאומר החטא והשוב אין מספיקים בידו לעשות תשובה, כך כתוב, האומר החטא והשוב, החטא והשוב, אין מספיקים בידו. היינו, שאין מחזיקים בידו להיות לו שעת הכושר לעשות תשובה. אבל אם דחק השעה ועשה תשובה, אין לך דבר שעומד לפני התשובה. ואף על פי כן, כל איש ישראל מוכן ומזומן למסור נפשו על קדושת השם שלו, להשתחוות לעבודה זרה, אפילו לפי שעה, ולעשות תשובה אחר כך. והיינו, מפני אור השם המלובש בנפשם של היהודים, כנזכר לאל, שאינו בבחינת זמן ושעה כלל, אלא למעלה מהזמן, לא בטבע, לא מושג, לא הגיוני, אלא למעלה מהזמן, ושליט ומושל עליו כנודע. והן, סליחה שנייה שנייה, גומרי את משפט. והן בבחינת ועשה טוב, להתגבר כערי בגבורה ואומץ הלב נגד היצר, המכביד את גופו ומפיל עליו עצלה. עצלות. מבחינת יסוד האפר שבנפש הבהמית. מלהטריח גופו בזריזות, בכל מיני תורח ועבודת מסע, בעבודת השם שיש בה תורח ועמל. כגון לעמול בתורה בעיון ובפה, לא פסיק פומי מגרסה. וכמאמר רבותינו, זה לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למסוי. זה יעשה טוב. וכן לתפילה בכוונה, בכל כוחו ממש, כאילו הוא נמצא במצב של האהבה ויראה השלמים של הבלבבך. וכן בעבודת השם שהיא בדבר שבממון, כמו עבודת הצדקה וכיוצא באלו, ממלחמות היצר ותחבולותיו, כאן אחד משורשי החסידות, לקרר נפש האדם. מה עושה היצר? הוא לא בא להגיד לך עכשיו, תשמע, בוא נדבר פילוסופית, הצדקה היא לא דבר נכון. לא תמיד, זה פעם באלף שנה בסימפוזיון. דנים עכשיו פילוסופית על ערך הצדקה. אתה בסדר, זה לא בדיוק שאני הולך לתת. לקרר נפש האדם, שלא להפקיר ממונו. ולא להפקיר את בריאות גופו. קר בחוץ. להיות דג קר, קוראים לזה. קל תפיש. תרגע, ברגוע, תרגיע, תרגיע.
אשר קרחה.
שלעמוד נגדו ולחובשו, לעמוד נגדו נגד היצר הרע הזה, שעושה מה? מקרר. אשר קרחה. אשר קרחה בדרך. היצר המקרר, שהוא בעצם, 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 בא לפגום ברעיון הבלבבך. הוא בעצם האנטיתזה למאוד. האשר קרחה, זה מדהים, זה המלך. הוא בעצם הראשית גויים. הוא היסוד של הקליפה, למרות שזה נראה בכלל לא, כי הוא פילוסופיה, אני דווקא יושב ומדבר איתו, אנחנו עושה הכל, אני עושה את הכל. אבל הוא מתקומם נגד הטבע האלוקי. הוא מתקומם נגד הריקוד שלך פתאום. הוא מתקומם נגד הרצון שלך לבכות עכשיו. הוא מתקומם נגד הבלבבך. נגד הדחילו בתוך הריחים. שלעמוד נגדו ולחובשו קרוב מאוד אל האדם. זה הסוד של הכל פה. כשישים אל ליבו שלנצח היצר בכל זה. ויותר מזה. ולעשות הפקו ממש קל מאוד מייסורי מיטה, השם ישמרנו. שהוא יחשוב רגע על מה הוא בטבעו, ויבין שבטבעו האלוקי על זה הוא מוכן למות. על מה? על לרקוד יותר חזק? כן, כי בזה אתה מחמיע את הסטרה אחרא. כלומר, הקור הזה של נתינת הצדקה הוא לתת לסטרה אחרא מקום. וברגע שאני לוחם בסטרה אחרא, אל תתבייש להגיד את המילה הזאת. ברגע שאני לוחם בקליפה, אני לוחם עכשיו בעבודה זרה, בלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. על פניי אומר רשי בפרשה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה זה על פניי? ומאחוריי כן. מה זה על פניי? רשי אומר, על פניי הכוונה היא תמיד. זה זה. על פניי הכוונה היא לא משנה איפה עכשיו אתה נמצא. על פניי פירושו, אל תצא מנקודות הנחה שזה שייך לאידיאולוגיה מסוימת, זה שייך לדברים אחרים, זה שייך, זה לא, איך כתוב בפסוק, לא יהיה בך אל, זה הולך איתי, כל הזמן. מה הקוד שלו? קור. הוא הקרחה. זה הקוד שלו, הוא אשר קרחה. הוא המקרר את האדם בעבודה. והקירור את האדם בעבודה, המנגנון שלו בא, אז זה לעומת זה, למה הקור הזה בא? כדי לפגום במאוד. כי המאוד הוא בעצם ההוצאה של הטבע האלוקי הלא הגיוני. והקור הזה בא ואומר לך, תגיד, אתה אידיוט? מה אתה קופץ פה כמו משוגע? והוא צודק. כי התשובה היא הנמצא. כי נר השם נשמת אדם אומר, אני משוגע. כי מה אומר נר השם נשמת אדם? אני למעלה מהמקום והזמן. מה אומר הקור הזה? תהיה הגיוני. אתם יודעים איך קוראים להיגיון הזה? רוח שטות. כי מה זאת רוח שטות? זה הדבר הכי הגיוני בעולם. מה אומרת על הרוח שטות? הרוח שטות אומרת, א', במנגנון ההגיוני אני לא מבין מה אמרת, ואז אני צועק, רגע, אבל זה במנגנון הלא הגיוני, ואז אומרת הרוח שטות, ואם מדובר במנגנון הלא הגיוני, אז בדבר כזה קטן אתה איבדת אותו. למדן, תרגיל מדהים. כלומר, הרוח שטות פותחת ואומרת, קודם כל בוא נדבר בהיגיון. ואחרי שנייה היא אומרת, בוא נדבר בהיגיון שלך. תגיד, יהודי מאבד את יהודיותו בשטות כזאת, אתה אוכל את הקוגל הפוך, וזה אתה אומר, אתה השתגעת. הרי אתה אמרת לפני רגע שיהודי זה נצח והכל, אז אם יהודי זה נצח, זה תרגיל מדהים הרוח שטות, היא גאון. הרוח שטות היא לא משהו, היא כל העולם. וקרוב מאוד, זה הביטוי, קרוב מאוד אל האדם שלעמוד נגדו ולחופשו, קרוב מאוד אל האדם כשישים מליבו שלנצח היצר בכל זה, ויותר מזה, ולעשות עפקו ממש. לעשות עפקו ממש, זה החוסיד עכשיו. קל מאוד מייסורי מיטה שמשמרים. אם בעולם יש זה לעומת זה, זה כבר מהשני. זוכרים? או שאתה מתבטל אל האור האינסופי, או שאתה מתבלט בפני האור האינסופי. מתלבט זה הבלוף שלך. מתלבט זה הפטנט של המלאק. מתלבט זה האשר קרחה. המלאק אותיות ספק, אמרנו תמיד, גימטיה. מתלבט זה המקום שבו יש עוד משהו חוץ מסיטרא דקדושה וסיטרא אחרא. מתלבט זאת הדרך שאי אפשר לצאת מההתמחות. עכשיו הרוח שטות יודעת לתת לזה את כל הדרכים להפוך את זה למציאות ריאלית. עכשיו מה שאתה אומר יכול להיות תשמע ברגעים מיוחדים, אבל איך זה יכול להתרחש? היה גומר את המשפט ואז חוזר אחורה? ואיסורי מיטה השם ישמרנו, היה מקבל באהבה וברצון. ובלבד שלא להיפרד מייחודו ואחדותו יתברך, אפילו לפי שעה. נגדיר את זה עוד שנייה את המושג הזה. להשתחוות לעבודה זרה חס ושלום. כל שכן שיש לו לקבל באהבה וברצון כדי לדבקה בו לעולם ועד. מקודם, אמרנו בקריאה משפט ארוך, שבו הוא דיבר על ההכתב והשוב ועל התשובה, ואני רוצה רגע להגדיר אותו, ואז נחזור לדברים שוב. התניה אומר, אחרי כל הלוגיקה שעשינו, בזה שכל עבירה היא עבודה זרה, זוכרים שכל עבירה היא עבודה זרה, זה הבסיס שלה, אם כל עבירה היא עבודה זרה, ובטבע האלוקי שביהודי, יש התקוממות נגד עבודה זרה, אז לכאורה אני הולך על מנגנון מעניין. יש רק בעיה אחת, אומר התניה. הוא לא מבטר לעצמו. אומר, יש בעיה אחת אבל בשיטה הזאת, במתמטיקה הזאת. אל תאיים עליי עם הרוח שטות, תן לי לשאול את כל השאלות. עבודה זרה, כל עבירה היא עבודה זרה, כי בעצם מה זאת עבודה זרה? עבודה זרה זה ש... אתה נותן מקום בעולם ליש חס וחלילה נוסף שהוא לא הקודש בו. אין עוד מלבדו, פירושו אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. ואם יש, אז אתה פוגם בה, הבנתי, 100%. ואתה אומר, אתה יכול להפנים לעצמך שכל עבירה יש בה את המד הזה. כי למה אני עובר עבירה? כי כרגע יש לי נקודה מסוימת. לפי שעה. אבל יש הבדל אחד מהותי בכל זאת בין עבודה זרה לכל העבירות, אני יכול לשאול. אני אגיד לך מה הוא. אני חוטא, אני יוצא מנקודת הנחה שזה זמני. עכשיו אני לא פילוסוף רשע גדול, כזה מסוכן. סתם, בא לי עכשיו ליפול, בא לי לחטוא. אני יוצא מנקודת הנחה שאני הולך לעשות תשובה אחר כך. וזה הוא מתמודד עוד מעט עם המושג הכתב והשוב. וזה לא המושג הקלאסי השלילי של האומר הכתב והשוב, הכתב והשוב, אין מספיקים בידו. אתם יודעים מה זה האומר הכתב והשוב במושג השלילי הרגיל? יש ביטוי, שמי שאומר הכתב והשוב, הכתב והשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. בעצם לפי זה, אני עוזב רגע את הפרק, אני נוגע עכשיו בנקודה מעניינת מאוד בתשובה. לפי זה, בעצם, אגם, אני מדבר מהמקום הנפשי עכשיו, לא מהמקום הילדתי. כל חטא, אני אומר הכתב השוב. בסופו של דבר, כשאני מפשל במשהו, אני אומר, הסיגריה האחרונה. נכון? אני מתכוון שלא תהיה האחרונה, אלא אני מתכוון האחרונה להפעם. נכון? אל תעשתי מזה כזה פרשה. תפסיק מכל דבר לעשות לי הפטרה. החטא אומר, תזרום. ואני באמת אומר את זה. אתה רוצה חוסית, אז תזרום גם קצת. החטא בנוי על הנחה שיש תשובה. ואם יגידו לי, זה אותה זה שאומר הכתב והשוב, אני מאוד אתקומם. אני אגיד לכם למה, כי אתם יודעים מה זה הכתב והשוב? הכתב והשוב זה שאני מנצל את התשובה כדי לייצר מנגנון של חטא. אני משקר. אני צבוע. אף אחד לא תופס אותי. אני בעצם רמאי. ואני רוצה לחטוא. רק מה, אני לוקח אחרי של התשובה, ואני אומר, זה טוב, זה נחמד, אפשר מחר בבוקר לא לאבד את הקהילה. אני לא אשאיר לחתוב. אני לא אאבד על ידי זה את משפחתי. אני לא אאבד על ידי זה את... זה האומר הכתב והשוב, הכתב והשוב. לכן אגב מופיע הביטוי הכתב והשוב פעמיים. האומר הכתב והשוב, הכתב והשוב, למה זה מופיע פעמיים? זה יכול... כי זה קבוע. זה מנגנון חיים. לא, הלכתי לשום טיפול. הכל צחוק. זה לא עובר תהליך, זה לא עובר שום הפנמה, זה לא עובר שום... מה אתה עושה צחוק? זה הכתב והשוב. התשובה הורסת אותך. כלומר, התשובה המדומה הזאת. כי התשובה היא סך הכל התרגיל, היא המצוף שעליו אתה הולך לביצה הבאה. בזכות התשובה אתה מקבל עכשיו עוד... זה כלום. זה הפוך, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. עוד מעט נברר את המושג הזה גם. אבל סתם בעבירה, אני לא אומר הכתב והשוב, הכתב והשוב. אני מודה, חלש לי עכשיו. אני מודה. בסדר, לא בסדר. לפעמים אפילו אדם אומר, רכילות של דקה, אחרי זה מיד שוב. זה רע, אבל זה לא אומר הכתב והשוב, הכתב והשוב. שתי פתירות, אבל זה לא הכתב והשוב, הכתב והשוב. כלומר, הנחת היסוד שלי היא שיש תשובה אחרי. לעומת זאת, אני בא עכשיו בתביעה לרבנו הזקן. זה מה שהוא עושה בעצמו, אבל אני רוצה להבין את זה. עבודה זרה זה לא אותו דבר. אם הולך אדם לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, בוא נדבר רגע על עבודה זרה אמיתית, ואומר, אני חס ושלום, אני ממיר את דתי. אני עד היום האמנתי בהשם אחד. אני ממיר את דתי. אז הוא מתיר שהוא לא רוצה לעשות תשובה. אז למה אתה משווה את זה לכל העבירות? שאלה טובה, לא? אתה עובד עלינו. אתה כל הזמן אומר, כל עבירה היא כמו עבודה זרה. וזה לא נכון. אתה אומר לי, תשמע חמוד, אם תפנים לעצמך שבכל עבירה בעצם, זה פילה פלוי, יש קליפה, הפנמתי. ואני הולך איתך, אבל עכשיו נתקעתי, סלח לי. יש קליפה, ואני מתכונן לזרוק את הקליפה אחרי זה עם הפיסטוקים, ולהמשיך הלאה, מה אתה רוצה מכם? לא תכננתי להישאר שם. אבל בעבודה זרה, אני עכשיו נכנסתי לכנסייה, ושם אני מתכונן להישאר שם חס ושלה. ומה אתה רוצה ממני? עשיתי סוויץ'. אמרתי שלום ולא להתראות. זה עבודה זרה, לא? בוא נחזור למושג הקלאסי. זה עבודה זרה. אתה אומר לי שאלוהים אחרים, זה יונק מאחוריים דקדושה וזה נעשה אחר. מרוב שהבנתי כבר שכחתי את מה שעיקר. עבודה זרה זה עבודה זרה, כלומר זה משהו שאין עליו תשובה. עבירה זה משהו שיש עליו תשובה. שאלה טובה. אומר התניה, באמת? עבודה זרה זה משהו שאין עליו תשובה? הסתבכת איתי. אם יש בעולם הזה משהו שאין עליו תשובה, תוציא אותי מפה. גם עבודה זרה יש עליה תשובה. אתה בכלל לא הבנת על מה אני מדבר איתך. אני אומר לך, שגם היהודי שהמיר את דתו, המיר את דתו על דעת שהמנגנון של המאוד, זה לא מופיע אצלו בכלל. זה לא נמצא בסקאלה. אבל מנגנון המאוד הוא זה שנמצא שם בפנים ואומר לו גם על זה אפשר לעשות תשובה. זה דבר מדהים. מנגנון המאוד, המנגנון שאומר שאור אין סוף שלמעלה מהזמן מאיר בך, הוא זה שאומר לך את הדבר הבא, כמו שאפשר לעשן סיגריה ואחרי זה להפסיק, במנגנון הנצח אפשר אחרי זה 50-60 שנה להיות מומר ואחרי זה לחזור. מה זה בעם ישראל? קטע לנו. יהודי. אתה יודע מה זה להיות יהודי? אתם מבינים את מנגנון המאוד? אין דבר שאין עליו תשובה. הוא אומר, עבודה זרה לא שווה התשובה. אדם עבד עבודה זרה, אין תשובה, יש תשובה. ואז הוא מחדש חידוש. אבל הוא לפחות הרי נכנס למנגנון של ההכתב והשוב, הכתב והשוב עובד העבודה זרה. וכתוב על ההכתב והשוב, הכתב והשוב, שאין מספיקין בידו לעשות תשובה. מחדש התניא חידוש מדהים. האומר הכתב והשוב, הכתב והשוב, מה פירוש? אין מספיקין בידו לעשות תשובה. לא אין מקבלים אותו בתשובה. יסוד גדול מאוד בחיים. אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אתם יודעים מה זה המנגנון של התשובה, אומר התניא? אדם חוטא. אדם חוטא. אז מי צריך לחזור בתשובה? הוא. אז מה זה הקדוש ברוך הוא מספיק בידו, לא מספיק בידו? מה הכוונה? הוא חוטא, שהוא לחזור בתשובה. הקדוש ברוך הוא צריך לחזור בתשובה. הוא חטא. אדם חוטא וישן את הסיגריה הקטנה הזאת עכשיו. עכשיו הקדוש ברוך הוא לא חוזר בתשובה במקומו. זה לא הוא צריך להפסיק להשם. הוא צריך להספיק בידי לעשות תשובה. מה זה להספיק? הקדוש ברוך הוא כבר מגלגל את הדברים ככה, שאני אגיע לאיזשהו עיתוי, לאיזושהי הזדמנות, לאיזושהי מציאות, שבה פתאום יהיה לי הרהור תשובה. אני אגיד לעצמי, הרהרתי בתשובה. שכוח! לא רשום לי שיש מאחורה איזה מנכ״ל שירגן לי את הטיימינג הזה. לא נורא. אנשים לפעמים נפגשים, אומרים אחד לשני, פתאום משני צדדים של העולם, וואי, איזה עולם מכירים?
קטן.
איזה עולם קטן. אנשים לא מבינים את זה. העולם ענק. מה שמדהים זה איך מנהל אחד שולט בכל. העולם לא קטן. העולם גדול. אבל מנכ״ל אחד שמתעניין בכל הפרטים, זה דבר מפלא. יש עולם ענק, עם מנהל גדול. מוזר כזה. פתאום הוא מייצב טיימינג כזה, שלא היה. עכשיו ברוב המקרים אני לא אומר מישהו ייצר לי טיימינג. כשאחר כל עברתי לאוטובוס השני. כלומר לא הקדוש ברוך הוא חוזר בתשובה במקומי. רק הקדוש ברוך הוא מארגן לי שאין פה קופסת סיגרת, מה לעשות. ואני מתגבר. ברור, אני עושה את הפעולה. אני. סוף החודש במשכורת כתוב אני עשיתי תשובה. לא כתוב, אז זה של הקדוש ברוך הוא לא כתוב. אבל הקדוש ברוך הוא סיפק בידי לעשות תשובה. האומר החטא והשוב, החטא והשוב, תשמעו את הביטוי, מה? אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אני לא מארגן לך אוטובוס. אבל אם דחק ועשה תשובה, הוא החליט ללכת ברגל מיבשת ליבשת? רב לזר בן דורדיה. אלישע בן אבויה אמר לרבי מאיר, שמעתי בת קול אומרת, חוץ מאחר. נכון? כולם שרו בנים שוברים. חוץ מאחר. חסידים אומרים שכתוב בגמרא, אם יאמר לך כל מה שיאמר לך בעל הבית,
עשה.
עשה. חוץ מצא. אומרים חסידים, הכוונה היא למה שאלישע בן אבויה אמר. כל מה שיאמר לך בעל הבית, עשה. אם תבוא ותגיד, הקדוש ברוך הוא דוחה אותי פעם אחרי פעם. הוא ארגן לי אוטובוס בלי קופסה? הוא אחרי שהחלטתי להפסיק, ארגן לי קופסה בלי אוטובוס. הוא כל הזמן עושה לי, הוא מארגן לי את זה כבר. הוא אמר לי, צא ממחיצתי מזמן. אז תגיד לו, כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה. חוץ מצא, זה לא בתחומך, זה בתחומי. לא בשמיים. זה אני אחראי פה, כן? פה אני מנהל. זה התחום שלי. תאמר לו חוץ מצא. זה תראי פלאות. אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אבל אם עשה, דחק ועשה, אם אין מנגנון תשובה, אין עולם. תשובה קדמה עולם. אם אין יכולת תשובה, מהמקום הכי בן דורדיאי שיכול להיות, אין טעם לקיום העולם. תסגרו את העולם, אין שום טעם לכלום. התשובה במהותה היא נצחית, עכשיו אני מגיע, כמו מנגנון המאוד שהוא נצחי. ושני אין סופים שנפגשים, ואני עם הסופיות שלי מנסה להתבונן שם. מהו מנגנון המאוד האינסופי שלי? מנגנון המאוד האינסופי, נר השם נשמת אדם, אומר שהטבע האלוקי שלי רוצה לחזור למקורו. ההחלטה לא עלינו שלי לעבוד עבודה זרה, רשמית להיות כהן עבודה זרה של העולם, היא לא החלטה שהוציאה אותי מהמנגנון עצמו. דיברנו על זה בתחילת הפרקים האלה. היא לא החלטה שהוציאה אותי מהמאוד, אין אפשרות כזאת. לכן בסופו של דבר, שם במנגנון הפנימי, אם היינו יכולים להיכנס לאותיות המחשבה, היינו שומעים את האדם הזה שהמיר את דתו אומר את המילים הבאות. סיגריה אחת ונחזור. עוד 1,000 שם. עוד 1,500. קטן על היהודים. הרי אנחנו למעלה מהזמן. הרי אנחנו למעלה מההיגיון. כמה יהודים מומרים הלכו לטרבלינקה? כמה מהם אמרו שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, בשנייה האחרונה? איך הסביר האדמו"ר הזקן, השם אלוקינו, השם אחד? השם, זוכרים את המושג השם? י' ק' ו' ק' היה והווה ויהיה. אבל היה והווה ויהיה זה העבר וההווה והעתיד, שזה אצל האדם תמיד נפרד. שמע ישראל תשמע, אתה הרי ישראל. ואלוקינו, מה זה אלוקינו? מקור. כוח. כוחנו, אל, הוא יוד קי וו קי בתיבה אחת. הרי מקור כוחנו הוא היה וההווה והיהיה בתיבה אחת, הלמעלה מהזמן הוא מקור הכוח שלי. אתה אומר, כשאתה שומע את הסיפור הזה, האדם הזה בחייו היה מומר ופקר ובגד בעולמו ובדתו ובאמונתו, וברגע האחרון עשה תשובה. ואני אומר לך, האדם הזה ידע את מנגנון המאוד והתשובה בפנים. וברגע האחרון זה הופיע. והמנגנון הזה זה דבר מופלא. והמנגנון הזה של המאוד מחזיר אותי למשוואה ונותן לה עכשיו עוצמה אחרת לגמרי. מבחינת מנגנון המאוד, אין הבדל בין ההחלטה הזאת שלו להמיר ולקפור ולא יודע מה, לבין ההחלטה שלי מקודם, איך זה היה עם הסיגריה והכוסה. בשניהם רוח השטות פעלה את הפעולה הכפולה שלה. מהצד היהודי שלה, ככה מהצד השטיבלאי הנחמד שלה, היא אמרה, לא מפסיקים להיות יהודים מדבר קטן. היא אמרה את זה למומר ההוא, בעוצמות שלו, ולדבר הקטן שלי. ומן הצד השני היא אמרה, תהיה הגיוני. היא מודעת למאוד, והיא אומרת, המאוד הוא כל כך עמוק, שאתה לא תאבד אותו השטויות. רק האדם ההוא היה בכאלה עוצמות, שהוא הבין שגם 100 שנות עבודה זרה זה שטויות. הוא הבין בתוך תוכו שגם קומוניזם של 70 שנה הוא בסוף פלסטיק. הוא הבין את זה. כשהוא הביא את הגלות של השכינה לאדום, סוד גלות השכינה שדיברנו, שם בפנים בפנים בתוך מנגנון המאוד, היה מנגנון שפעל. זה דברים מופלאים, זה דברים שקשה לקלוט אותם. המנגנון הזה קיים מעצם היותו קיים בטבע. מזה שזה קיים בטבע משמע שזה קיים. כמו אור השמש. כמו נר השם נשמת אדם. ואז אומר התניא, אם אדם מצליח להפנים לעצמו את המושג הזה, הוא לוקח את כל המושגים שדיברנו על כי קרוב אליך הדבר מאוד, והופך אותו לבכל עת ובכל שעה ממש. בוא נחזור רגע לביטויים מתחילתם. וזהו שכתוב, אני חוזר לתחילת הפרק. וזהו שכתוב, ממש דקות בודדות ונעמד. כי קרוב אליך הדבר מאוד. אני קורא בתוך כדי ממש מילות קישור קצרות קצרות, עכשיו הדברים אני חושב מובנים. זהו שכתוב כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך, במובן המלא של הלב הקמה, שנותן את ממונו ברצון, שמתפלל בשמחה, בדבקות, שעושה בפועל, זה בעשה טוב, ובסור מרע, שנמנע כי הוא לא רוצה, שנמנע כי הוא דוחה. שבכל עת ובכל שעה בידו של אדם וברשותו הוא. אתם מבינים שבמנגנון הקרוב זה לא בכל עת ובכל שעה. במנגנון הקרוב אני צריך לעבוד את עבודת ההתבוננות, זה לא בכל עת ובכל שעה. אבל בהפעלת מנגנון המאוד, אז בכל עת ובכל שעה. כיוון שמנגנון המאוד הוא מנגנון טבעי, אז הוא מצד אחד בא לידי ביטוי הרבה הרבה פחות, ומצד שני כשהוא בא לידי ביטוי, הוא קיים. הוא מה שקראנו התמימות עילה. הוא בא לידי ביטוי מעט, סטטיסטית, אתה כמעט לא תספור אותו. דיברנו על הקומוניזם, אתה תשאל כמה יהודים נשארו יהודים ברוסיה כשהקומוניזם היה בסיאו והקגב פעל בסיאו, אתה לא סופר אותם, אמרו שאין. אמרו שנגמר. אבל כשזה יצא בסוף ותשאל וכמה יהודים המשיכו לטבול במקווה ב-10 מעלות מינוס? התשובה תהיה 10, 20. וכשאתה תיכנס עם האולטרסאונד אתה תראה איך הם שרו. איך הם בערו. ואתה לא תבין מאיפה. אז אתה תחפש את הפילוסופיה שנמצאת מאחורי. ואתה תראה שמנגנון המאוד הופעל בפועל. מנגנון התמימות, שהוא לא התמימות שלמטה, אלא התמימות שלמעלה, הופעל בפועל. ואז זה היה בכל עת ובכל שעה. בידו של אדם וברשותו. אנחנו אומרים בכל עת ובכל שעה בידו של אדם וברשותו, ואומרים רגע, אבל היום לא בא. ואנחנו מדברים עכשיו על בכל עת ובכל שעה בידו של אדם וברשותו, כאשר שום דבר לא בידו ושום דבר לא ברשותו. זה הביטוי, בידו של אדם וברשותו. שום דבר לא בידו וברשותו. הוא יכול לומר בימים כתקנם אולי, אבל על מה אתה מדבר בכלל? ובידו של אדם וברשותו הוא להעביר רוח שטות. אתם מבינים איזו תנועה הוא בונה כשהוא אומר את הדברים האלה? להעביר רוח שטות והשכחה. תחשבו עכשיו במושגים גדולים למה הוא קורא רוחות שטות של העולם. והשכחה. מקרבו. ולזכור ולעורר אהבתו להשם אחד, המסותרת בוודאי בלבבו בלי שום ספק. אנשים יכולים להתבלבל, הם יכולים לחשוב שכשהתניא אמר את זה, אז 99% מהעם היהודי היו שם. 89%. לא יודע כמה. תשאו על מה אנחנו מדברים, על איזה קור אנחנו מדברים, על איזו תקופה אנחנו מדברים. בידו של אדם וברשותו בלי שום ספק במוחלטות. וזה שכתוב הוא בלבבך ונכלל בה גם דחילו. לא מדובר על המנגנון של הבנת אהבה, הבנת יראה, אלא בלבבך שנכלל גם דחילו דהיינו. שלא הפחד, שלא להיפרד, או ההחלטה, או התובנה, או המורה, היראה מי. שלא להיפרד בשום אופן מייחודו ואחדותו יתברך. אפילו במסירת נפש ממש, בלי שום טעם ושכל מושג, אלא בטבע אלוקי, נר השם נשמת אדם. וכל שכן בשבירת התאוות, הקלה מייסורי מיתה, אתה יכול להגיע, כך כתוב פה, זה כנראה אמת, אבל לא כי כך כתוב, כי כך ראינו. אתה יכול להגיע למסור את הנפש, שקרוב אליו הדבר יותר לכבוש היצר, הן בבחינת צור מרע, אפילו מעבירה קלה של דברי סופרים. אתם מבינים למה התמימות הזאת נדרשת? איזו תמימות צריך כדי להיבהל מעבירה קלה של דברי סופרים? הרי ככל שאתה למדן יותר, התמימות הזאת יכולה להיות פגומה יותר בעיניך. זה לא כזה. הן לכבוש היצר מבחינת צור מרע, אפילו מעבירה קלה של דברי סופרים, כי מבחינתי כשתחילו בתוך רחימו, מבחינת הדמות האופטימלית המופלאה הזאת, אז כשתחילו בתוך רחימו, זה היינו אך, זה כמו כלב שנובח, והוא לא מבחין עכשיו אם זו דיוויזיה מהצד השני או חזיר. מבחינתו מישהו בא לגדר, אז הוא נובח. אז הוא מוכן למסור את הנפש. שלא לעבור על רצונו יתברך מאחר שמבחינתו נפרד בעבירה הזאת מייחודו ואחדותו. כמו בעבודה זרה ממש בשעת מעשה. זה הרי גם בעבודה זרה, ופה הוא מכניס את כל הקוד שאמרנו, כאן הנקודה. זה הרי גם בעבודה זרה יכול לעשות תשובה אחר כך. אני יודע מה אתה שואל אותי. אתם רואים איך במשפט אחד הוא אומר את כל מה שדיברנו. הרי אתה אומר, איזה דמיון זה בכלל. אתה יושב פה בנחת עכשיו בכיסא ואומר, מה הקשר? עבירה, בעצם מהותה התכוונתי לתשובה, התכוונתי לטעות, נו, אני לא אומר איך תו והשוב הקלאסי. ודאי לא עובד עבודה זרה, שהחליט להמיר את דתו ולהחליף את האמונה בהשם אחד. מה זה משווה בעצם? והרי גם בעבודה זרה עונה על זה רבינו הזקן, יכול לעשות תשובה אחר כך. זה לא מסתדר לך, אה? זה מנגנון המאוד. האב ההוא שהחליט ללכת ולהמיר את דתו, בנה על יסוד התשובה, הוא מאמין יותר גדול מכולכם. יש במנגנון הפנימי הזה את הקיום הזה. זה יותר חזק. ואף שהאומר הוא ממשיך להקשות על עצמו, אכתב ואשוב אין מספיקין בידו, אז זה לפחות אכתב ואשוב עבודה זרה. היינו שאין מחזיקים בידו להיות לו שעת הכושר לעשות תשובה. זה ביטוי נפלא. מחזיקים בידו, מה שאמרתי, מארגנים לך אוטובוס בלי קופסה, הקדוש ברוך הוא נותן יד ולוקח אותך. מחזיקים בידו, לא מחזיקים בידו, לך לבד. טיפול, תודיע. אין לי יותר, לא נותן לך יד יותר. זה הכוונה, אין מספיקים, לא תקבל יותר יד. אבל זה כמו אמא שאומרת, לא תקבל יותר יד, ועומדת מהחלון ככה לראות שהכל בסדר. אין מחזיקים בידו לעשות שעת הכושר לעשות תשובה. אבל אם דחק השעה ועשה תשובה, אין לך דבר שעומד לפני התשובה. אם לא כך, אני לא יכול להיות פה עולם. וזה דבר נפלא בהבנה. ואף על פי כן, כל איש ישראל מוכן ומזומן למסור נפשו על קדושת השם שלו להשתחוות לעבודה זרה, אפילו לפי שעה, ולעשות תשובה אחר כך. הבנתם את המושג החדש הזה של נתניה? טוב, העבודה זרה זה לפי שעה, 40 שנה, זה לא משנה. זה לפי שעה ולעשות תשובה אחר כך. והיינו, למה, איזה כוח, מה גורם לו? מפני אור השם המלובש בנפשם כנזכר ליל. כי הנפש האלוקית שבישראל היא חלק אלוה ממעל. ממש. ממש. ומחוכמה דאצילות זה אור השם ממש המולבש בה. הוא מנגנון אחר, מה לעשות, מתנצל שזה לא מסתדר לך במחברת שלך במתמטיקה. פעם אחרונה, אני אשתדל, פעם הבאה זה יסתדר. מה אני עושה? זה המנגנון. זה אור השם ממש המלובש. זה כלל כל כך גדול, ויברא אלוקים את האדם בצלמו. הגיע הזמן להבין את זה. חסידים אומרים, את הקודש ברוך הוא אתה מבין. אז למה אתה מתווכח על שאתה לא מבין יהודי? זה גם אין סוף. מה יש? כלומר, זה אותו אינסוף. מה אותו אינסוף? זה בין עלי, מה האינסוף? בתוך זה האור אינסוף, זה המקיים. ועל האור אינסוף הזה המלחמה. על מה המלחמה? על מה המלחמה שרוצים לפגוע בו בסופו של דבר? על זה שבין עלי אומר כך או בין עלי אומר כך, אז למה כשעוברים מהארץ הזאת לארץ הזאת זה ממשיך? על מה? על האור אינסוף המאיר פה. והאור אינסוף הזה הוא אותו אור אינסוף. ממש. והיינו מפני אור השם המלובש בנפשם כנזכר לאל, ששולט גם עליי, אני החליל המומר הזה, גם על זה זה שולט, שאינו בבחינת זמן ושעה כלל, יוד כיוו כאלוקינו היה עובד ויהיה כאחד, בתיבה אחת, שאינו בבחינת זמן ושעה כלל, אלא למעלה מהזמן, ושליט ומושל עליו, כנודע. והן בבחינת ועשה טוב, להתגבר כארי, והקדמה לתפילה, בגבורה ואומץ הלב נגד היצר המכביד את גופו, ומפיל עליו עצלה, והפוך על, זה הפילי פלאות, והפוך על הפוך, כיוון שזה כל כך אינסופי, זה יכול להיות כל כך קטן. כי כיוון זה כל כך אינסופי, המלחמה באיך לא לתת לזה לבוא לידי ביטוי, היא פשוט להפעיל את ההיגיון, סלש רוח שטות. אז רוח שטות לא בא רק באיש איש כי תסתה אשתו ובהחלטה לא עלינו הלא תינח, ועל שבירת מערכות ופירוק וקריסה. אלא היא באה לידי ביטוי בלהיות קר, ולא לתת לעצמך להתחמם, ולא לתת לעצמך להגיע, קוראים לזה הילדים, לאל חזור. תן את האפשרות להיות במקרה, תן לי את הקונטרול, שאני אוכל להמשיך להיות בעמדת המתלבט. בסדר, הכל בסדר, אבל אל תגזים. תן לי את ה... בכל זאת העולם ממש זה לעומת זה, כלומר ממש שניים, ובזה אתה מתכוון, אני מוכן לכתוב על זה אפילו, אבל יש בול. והן בבחינת ועשה טוב להתגבר כארי בגבורה ואומץ הלב נגד היצר המכביד את גופו, ומפיל עליו עצלה מבחינת יסוד האפר שבנפש הבהמית. הרי בפרק הראשון למדנו את ארבעה היסודות, אפר, רוח, ואמרנו שהעצלות באה מיסוד האפר. נכון? מלהטריח גופו בזריזות. הזריזות זה היסוד של האש. נכון? תקום. בכל מיני תורח ועבודת מסע בעבודת השם שיש בה תורח ועמל. את כל הרשע של ההגדה של פסח, ששואל מה העבודה הזאת לכם, מנסח הירושלמי במשפט אחד. מה העבודה הזאת לכם? מה התורח הזה שאתם מטריחים עלינו בכל שנה ושנה? בעברית אחרת, כמה עבודה בשביל להיות בן חורי? אתם שפויים? כמה לעבוד על החירות? די. יותר מדי עבודה, או חירות או עבודה. פעם היו שתי מפלגות, או חירות או עבודה. לא יכול הכל ביחד. עובד, 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 עובד על החירות. די, תעבוד עליי. מה התורח הזה שאתם מטריחים? בכל מיני תורח ועבודת מסע ועבודת השם שיש בתורח ועמל. כגון... לעמול בתורה בעיון. יש מה שקוראים אצלנו ללמוד בקורסה. יש לעמול. הלעמול הוא לא, אתם זוכרים את ההרגל שהוא דיבר עליו, את המאה ואחד פעמים. את ההחלטה לעמול, בפה. הוא בפה. מה זה הוא בפה? תגיד. אל תקשיב, תגיד, תהיה. תלחף. שבאופן כזה, שלא פסיק פום אם הגירת. וכמאמר רבותינו זה לעולם ישים אדם עצמו על דברי תורה כשור לעול וכחמור למסוי. זה ביטוי נפלא גם. כחמור למסוי לא נשמע טוב. כי אדם רוצה לשים את עצמו על דברי תורה לא כשור לעול. אם אנחנו היינו צריכים להביא דוגמה, היינו אומרים כסוס לבן. לא, איך אלדד אמרת פעם ששאלו את החמור מה המשפחה, נכון? אלדד פעם אמר ששאלו חמור מה המשפחה שבה. שאלו את הפרט, כן, מה, מה? שאלו את הפרד מי אבא שלך. זאת אומרת שהדוד מצד האמא הוא סוס. לא נעים. בדברי תורה אומרים לך תהיה חמור. חמור למסוי. החמור, אגב, מאיפה בא הביטוי הזה כשור לעול וכחמור למסוי? מהנבואה מישעיהו. ידע שור קונהו וחמור אבוס. ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. על זה מדובר. בהמות הייתי עמך, אי מתי אחזת יד ימיני, בהמות הייתי עמך, כשאני באמת השור והחמור. וכן, אנחנו לעמוד בזה. וכן לתפילה בכוונה בכל כוחו ממש. אבל עוד פעם, אתם מבינים את הנקודה שלה בכל כוחו? זה המאוד. וכן בעבודת השם, שהיא בדבר שבממון, כמו עבודת הצדקה. איך היוצא באלו? ממלחמות היצר ותחבולותיו לקרר נפש האדם. זה תפקידו. לקרר נפש האדם, שלא להפקיר ממונו, הוא משתמש דווקא בכוונה בביטויים שהם לא גאים מאוד, ובריאות גופו, קר, שלעמוד נגדו ולחובשו, לעמוד נגדו, נגד היצר הרע הזה ולכבוש אותו, כשאתה צריך להיכנס למים קרים למקווה, איך זה קל? מה אתה אומר? מה פתאום? קרוב מאוד אל האדם. מתי? כשישים אל ליבו שלנצח היצר בכל זה ויותר מזה ולעשות הפקו ממש, קל מאוד מייסורי מיטה שמשברים. כשהוא יחשוב שהאלטרנטיבה זה אני לא קיים, והוא יהיה ברור לו בזה. זאת מסירות נפש של חייל שיודע מה הוא עושה עכשיו. ברור לו, כי הוא רואה את הדבר השני. וכל דבר כזה קל מאוד מייסורי מיטה שמשברים. וייסורי מיטה שמשמרנו, היה מקבל באהבה ובצון. שלא להיפרד מייחודו ואחדותו יתברך, אפילו לפי שעה. להשתחוות לעבודה זרה, חס ושלום. אמרתי לכם, זה ששרנסקי אמר שם כל הזמן. שאולי ידע מה זה יראת אלוקים, סיפרתי לכם. שאולי ידע מה פירוש יראת אלוקים, הוא קיבל את התהילים ולא ידע את המילים, הוא לא הבין מה זה יראת אלוקים. אז הוא תרגם לעצמו יראת אלוקים, כך הוא כותב, הוא תרגם לעצמו יראת אלוקים, הפחד שלי לא להיות ראוי לצלם אלוהים שיש לי. אני מסובב פה במיליוני בני אדם שהחליטו שאין לי צלם אלוהים. לא לי, לעולם. הדבר הקל ביותר מבחינתי היה מיטה. לכן ממילא כל הבעיות האחרות הן קלות. הקל ביותר מבחינתי היה מיטה. רק מיטה לא תאפשר לי להמשיך את המלחמה. לכן אני רוצה לעשות תרגילים. אבל הכי קל. כשהשאר זה אלטרנטיבות לזה, כל שכן שיש לו לקבל באהבה וברצון כדי לדבקה בו לעולם ועד, והיינו כשיעשה רצונו יתברך בעבודה זו, יתגלה בה בעבודה פנימית רצון העליון, בבחינת פנים וגילוי רב פנים ולא בהסתר כלל. עמדנו על זה בפרקים האחרונים לגבי המצוות ועבודת השם, פנימיות רצון העליון. מהמקום הזה נמשיך בעזרת השם.